אני בפרק י' פסוק ה', בסדר? פרק י' פסוק ה' מתוך ספר שופטים. אתם זוכרות שבספר שופטים יש איזה שהם מעגלים שחוזרים על עצמם, שעם ישראל חוטא, זוכרות, ואז ריבונו של עולם מביא עליו איזושהי צרה בדמות אויב, וכשעם ישראל מרגיש את הצרה אז הוא זועק אל השם, ואז ריבונו של עולם שולח לנו מושיע, נכון? זוכרות, ראינו את זה גם כשדיברנו על דבורה, נכון? אז אנחנו רוצות מתוך הכרת המעגל הזה להיכנס אל תוך פרק י' ולנסות לברר. תחייה רוצה שתשלי לב, נכון? תחייה, אני יודעת הכל. מתוך פרק י' אני רוצה באמת שנברר איזה תהליך מתרחש בתוך הסיפור שלנו ומה משמעותו. אז אני בפרק י' פסוק ו', בסדר? אנחנו מתחילות בצרה ומתוך זה נראה מה קורה. אנחנו מתחילות בחץ, סליחה, לא בצרה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדוהו. טוב, אז יש פה פסוק מאוד מאוד קשה שמתאר שעם ישראל לא סתם עובד עבודה זרה. יש תחושה שכל מה שרק נמצא באזור, שכל מה שרק פתאום עולה למודה, מיד מתנפלים עליו. זאת אומרת, זה לא שעבדו את הבעלים והאשתרות, גם הבעלים, גם האשתרות, גם אלוהי ארם, גם אלוהי צידון וכו' וכו'. אבל הפסוק לא מסתפק בזה. הפסוק גם אומר, ויעזבו את השם ולא עבדו. זאת אומרת, התחושה שאנחנו מרגישות מתוך הפסוק הזה, שיש איזשהו ריחוק מאוד 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 גדול מריבונו של עולם, הם גם עוזבים את ריבונו של עולם, ויש איזה פלורליזם, המון המון דעות והמון אפשרויות והמון המון תרבויות, שעם ישראל מנסה להיפגש איתם, אבל לא רק ויעזבו את השם, הנביא גם אומר, ולא עבדו. כלומר, באמת קביעה מאוד מאוד קשה. לפעמים אתם יודעות, כשאליהו בהר הכרמל אומר לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, כן? שהם גם מתבוננים על השם וגם אל עבודה זרה, אבל פה יש ריחוק מאוד 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 גדול מריבונו של עולם. ודרך הסיפור אנחנו בעצם ננסה לברר מה שורש הריחוק, מאיפה זה בא, מה זה מבטא אצלנו, וגם מהי הישועה מתוך הריחוק הזה. ויחרף השם בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון, וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמורי אשר בגלעד. אז גם העונש עושה תחושה קשה, כן? וירעצו וירוצצו, זה נשמע שמרסקים אותנו לגמרי לגמרי לגמרי. ו18 שנה אנחנו נמצאים במציאות הקשה הזאת והמסובכת הזאת, והדבר הזה מתרחש בעבר הירדן המזרחי. אתם יודעות שעמון ומואב יושבים בעבר הירדן המזרחי, ואז ישבו שם ראובן גד וחצי המנשה, ובני עמון מציקים לנו מאוד 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 18 שנה. האם עם ישראל זועק? האם עם ישראל אומר משהו? לא, לא, אין זעקה. יש מציאות קשה, האויב מכה בנו, האויב מרסק אותנו, ועם ישראל לא אומר כלום. ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. רק כשבני עמון חוצים את הירדן ועוברים לעבר הירדן המערבי, אז פתאום אנחנו מרגישים שעם ישראל באיזושהי צרה. ותצר לישראל מאוד, זה רק אחרי ש18 שנה בני עמון מציקים מעבר לירדן ולא עושים כלום, כשהם מתקרבים לפה, אז פתאום יש איזו תחושה קשה. ויזעקו בני ישראל אל השם לאמור, הנה מגיעה הזעקה, בסדר? רק אחרי המעבר לעבר הירדן המערבי מגיעה הצעקה. ויזעקו בני ישראל אל השם לאמור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. אז פעם ראשונה שעם ישראל אומר, אנחנו לא בסדר. מה הייתה צריכה להיות התגובה האלוקית? מה היה צריך להיות? לפי ספר שופטים, כן? שמה? שיבוא גואל, נכון? צריך שיבוא גואל. מה אומר ריבונו של עולם? ריבונו של עולם אומר כך, ויאמר השם אל בני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי ומבני עמון ומפלישתים וצידונים ועמלק ומעון, לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם, ואתם עזבתם אותי, ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, הם היושיעו לכם בעץ הרתכם. אז גם התגובה האלוקית היא תגובה שמורמת לנו לכאב. אומר ריבונו של עולם לעם ישראל, אתם עובדים כל כך, כל כך, כל כך הרבה עבודה זרה, ואותי עזבתם, כן, ולא עבדו, בבקשה, תתפעלו לאלוהים שלכם, שיצילו אתכם. מה נזכרתם בפתאום? מה קורה פה? למה שאני אעזור לכם? מה אומרים עם ישראל? ויאמרו בני ישראל אל השם, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. ויסירו את אלוהי הנחר מקרבם ויעבדו את השם, ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה זה ותקצר נפשו בעמל ישראל? מי זה נאמר? מי זה ותקצר נפשו? מה זה ותקצר נפשו? מה לריבונו של עולם יש נפש? מה זה ותקצר נפשו בעמל ישראל? מה זה נשמע לכם? מה זה קוצר נפש? מה זה מזכיר לכם? קוצר אולי, מה? אולי איזשהו כאב, כן? ותקצר נפשו, כמו קוצר נשימה כזה, שקשה לנשום, נכון? כשיש מצוקה, כשיש תעוקה, אז קשה לנשום. אז למה הנביא מתכוון כשהוא אומר ותקצר נפשו בעמל ישראל? מה פירוש? כן, יש פה איזה קושי אצל ריבונו של עולם. ריבונו של עולם רואה את התגובה של עם ישראל, ותכף נברר מה התגובה, וקצרה נפשו. אז בואו נראה בדף שלנו, במקור השלישי, גם רש"י יסביר לנו את הביטוי ותקצר נפשו בעמל ישראל, וגם הרלב"ג. אז תקשיבו מה אומר רש"י. ותקצר נפשו בעמל, כביכול, בסדר? קודם כל, אין לריבונו של עולם נפש, וזה כדי שאנחנו נבין, הרלב"ג יגיד, דיברה התורה כלשון בני אדם, כביכול לא היה רחבת מקום לסבול ולכנס שם צרה שהיו לו בעמל ישראל. עמל, לפעמים זה עמל ואבן, כן? זה חטא. עמל הכוונה לחטאים, כביכול קשה הנשימה על ריבונו של עולם. זה לא באמת, הוא נושם, בסדר? אבל הנביא רוצה לתאר שהתגובה של עם ישראל קשה לריבונו של עולם, אז הנביא משתמש במילים כביכול קצרה נשימתו, על מה? על התגובה של עם ישראל. עם ישראל לא באמת חוזר בתשובה. מה עם ישראל אומר לריבונו של עולם? עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא. מה זאת אומרת? למה הם זועקים אל השם? כי קשה להם. הם לא זועקים אל השם כי פתאום הם קלפו את הקליפות, ופתאום הם החליטו באמת לחזור בתשובה, אבל כל כך, כל כך קשה, שאומרים, די, נעשה כל מה שאתה אומר, רק תציל אותנו, תציל אותנו, אנחנו כבר לא נושמים. אבל גם ריבונו של עולם לא נושם, כביכול, כן? וזה מה שאומר הרלב"ג במקור הרביעי, והנה קצר רצון השם יתברך מהושיע אותם תשועה שלמה, כמו העניין בתשועות הקודמות, בסיבת עמל ישראל. מה זה עמל ישראל? אמר זה על דרך דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, הנביא משתמש במילים כדי שאנחנו נבין. זה דיברה תורה כלשון בני אדם. שהם כאילו סיבבו להשם יתברך עמל ויגיעות להצילם ולשוב להצילם פעמים רבות מצד היותם שונים במרים כחלב שב על קיאו וכאילו הוא על זה. כן, הם שוב זועקים ושוב חוזרים להתנהג לא בסדר, ושוב זועקים ושוב חוזרים להתנהג לא בסדר. אז כביכול זה מחליש את ריבונו של עולם, שאין פה באמת תשובה.
כל ספר שופטים
נגיד השם. נכון, אבל כל סיפור בספר שופטים יש לו את העניין שלו, וזה מה שאנחנו ננסה לברר. ננסה לברר מה זה האויב הזה, מה משמעות התגובה של עם ישראל, מה משמעות התשועה, ואז נבין מה הסיפור הזה. רוצה להגיד.
שפות למה אנחנו פה חברה ותשובה
לא התקבלה. הכל הדברים, בסדר? והדבר השני שאומר הרלב"ג, או עניין עמל מעניין שקר וחזב, כמו עמל ואבן. וירצה בזה כי בסיבת השקר והחזב שבחר בו ישראל, והוא עובדם אלוהים אחרים, קצר רצון השם יתברך מהושיע אותם תשועה שלמה. אז בעצם הישועה לא מגיעה. כן? בעצם המצב של עם ישראל קשה, וריבונו של עולם לא יכול להושיעם, כי הם לא באמת חוזרים בתשובה, הם לא באמת מתקנים, הם לא באמת עוברים שום תהליך. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה, ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון? יהיה לראש לכל יושבי גלעד. אז בעצם עם ישראל מבינים שאין להם ברירה. בני עמון נאספים למלחמה. כשנאספים מולם למלחמה, אז מה צריך לעשות? אין ברירה. צריך גם לאסף למלחמה. למה קשה, למה קשה להם לאסף למלחמה? מה חסר להם? מנהיג! כתוב פה, מה חסר במילים של הנביא? חסר? מה חסר? ראש, נכון? גוף בלי ראש זה גוף חסר משמעות. אנשי גלעד מבינים שכדי שהם יצליחו לפגוע בבני עמון ולנצח אותם, הם צריכים ראש. תזכרו את המילה ראש, אנחנו ניפגש איתה עוד כמה פעמים, ואנחנו נתחבר אליה בהמשך. כן. כן, אני חושבת שזה באמצעות שליחים, נביאים, כן, לא ריבונו שעולם דיבר אליהם. בסדר? ועכשיו אנחנו חוזרות אחורה, בסדר? הנביא עכשיו הולך לספר לנו איך מוצאים את הראש הזה, אבל כדי לדעת איך מוצאים את הראש, אתה צריך לחזור אחורה בשנים. אני בפרק י' פסוק א'. ויפתח הגלעדי, היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לא בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. טוב, אז הסיפור שלנו מתחיל באיזשהו בית, באיזושהי משפחה בגלעד, שבבית הזה גדל מישהו שקוראים לו יפתח, והוא גיבור חיל. אומרים חזל על המילים, והוא בן אישה זונה, אז זה כתוב לנו פה במקור 8, אבל במקור 8 זה כתוב בארמית. אז אני אגלה לכם את זה בעברית. אומרים הפרשנים בשם חזל, שאימו של יפתח הייתה אישה ישרה, אלא מה? היא הייתה משבט אחר. ובאותו זמן לא רצו שיתחתנו עם נשים משבט אחר. אז כשהנביא קורא לה בשם הזה, הנביא בעצם רוצה לומר לנו איך האחים של יפתח הסתכלו עליו. כלומר, היא לא באמת הייתה אישה כזאת. אבל הם לא מקבלים את זה שהוא בן של אישה משבט אחר, ולכן מה הם עושים? מגרשים אותו. האחים של יפתח לא רוצים בן של אישה משבט אחר. מבחינתם זה כמו בגידה, נכון? לכן היא נקראת פה בן אישה זונה. כביכול זו בגידה להתחתן עם אישה משבט אחר. ולכן יפתח נאלץ לברוח מפני אחיו, והוא יושב בארץ אחרת, ומי מתלקט אליו? כל מיני אנשים ריקים. אנחנו עוד נדבר על האנשים שמתלקטים אליו, למה זה דווקא אלה, אבל עוד מעט, כן. להם הייתה אימא אחרת, כן.
ומאותו
שבט של האב? כן, כן. לא קיבלו את זה, לא מקבלים, לא מוכנים. אבא שלהם עשה את זה, וכשהם גדלו, הם גרשו את יפתח. רק שהם גדלו. זה לא, זה מותר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה. זה לא היה מקובל. לא רוצה. טוב. הפסקה. כן? ואם ימים, עבר זמן, וילחמו בני עמון עם ישראל. ואי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. מה הם מחפשים? הם מחפשים ראש, נכון? הם מבינים? ואמרנו שהוא גיבור חיל, אז קדימה, אפשר להיעזר בו, ויאמרו ליפתח לך והיית לנו ל... מה היה צריך להיות כתוב? לראש, מה כתוב? לקצין, תזכרו את זה. ויאמרו ליפתח לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. אנחנו צריכים מפקד שידע להילחם באמת בבני עמון. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? מה יפתח מגלה לנו בפסוק הזה? שאני לא יודעת אם הזקנים גירשו אותו, אבל מה הזקנים לא עשו? לא מנעו את זה. מי שמגרש בפועל את יפתח מהבית זה האחים שלו. אבל סליחה, יש אנשים, מנהיגים רוחניים במקום. המנהיגים הרוחניים אולי הם שתקו, אולי הם הלכו לישון באותו זמן, אבל אף אחד לא אמר לאחים של יפתח שאין דבר כזה לגרש אח מהבית. אין דבר כזה. אומר להם יפתח, סליחה, אתם שנאתם אותי, מה נזכרתם בי פתאום? עכשיו אתם בצרה, אתם מחפשים אותי? ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. מה זאת אומרת שהם אומרים לו, לכן אתה שבנו אליך והלכת עמנו? מה זה נשמע בעברית? יפתח אומר להם, מדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם, הלא שנאתם אותי ותגרשוני. ואז הם אומרים, לכן אתה שבנו אליך. מה זאת אומרת בעברית? לא, אבל מה פירוש המילים? ברור שהם רוצים, חייבים אותו. מה פירוש המילים, לכן אתה שבנו אליך? מאותה סיבה שגירשנו אותך, עכשיו אנחנו מבקשים אותך בחזרה. זאת אומרת שיש עוד סיבה שהיה נוח לזקנים, שיפתח לא נמצא באזור. בואו ננסה לגלות מה הסיבה. מה הסיבה שבגללה עכשיו הם שבו עליו? למה הם שבים אליו? כי הוא גיבור חיל. איך הם יודעים שהוא גיבור חיל? כנראה שהם... מה? כנראה שהוא נלחם. במי הוא נלחם? בבני עמון, כן, אבל עם מי הוא נלחם? איך הוא נלחם? עם מי הוא נלחם? מי הצבא שלו? מי הצבא של יפתח? אנשים ריקים שהצטרפו אליו. למה זקני גלעד עד עכשיו לא מבקשים מי יפתח לבוא? למה זקני גלעד אומרים לו, עכשיו אנחנו רוצים אותך, אתה גיבור חיל, אתה רציני. עכשיו אנחנו רוצים שתבוא להציל אותנו, ולמה אז הם לא רצו? מה השתנה אז מעכשיו? מה קורה עכשיו? למה עכשיו הם קוראים ליפתח? אין להם ברירה, מה קרה עכשיו? עכשיו בני עמון, מה הם עשו? בני עמון עד עכשיו הציקו להם בכל מיני שיטות. פעם זרקו בלון תבערה, פעם העיפו עפיפון, פעם זרקו איזה קסם, ואחר כך מה הם עשו? הפסקת אש. כן, באמת. זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד רע, אבל זה לא היה רשמי. היו כל מיני שיטות. פעם קסמים, פעם טילים כאלה, פעם טיל אחד לכפר סבא. בסדר, אבל אחר כך נהיה שקט. מה אמרו כל אנשי גלעד? מה הם אמרו? מצוין, תכף נדבר על זה, אבל מה קרה כל התקופה ההיא? מה קרה כל ה-18 שנה? למה הם לא קראו לו? לא היה קיצוני, לא היה... מה את אומרת? הם לא התפללו לאלוקים. זה הם לא. אבל למה לא לצאת למלחמה? למה לא לצאת למלחמה כשיורים עליך קסמים וזורקים עליך עפיפון ובלוני תבערה וזה? למה? לא, אליהם זה הגיע, אל גלעד. הם פגעו כל הזמן בגלעד. אני אגלה לכם בסוד למה. כי מלחמה זה דבר כואב. שמעתם על זה פעם? ובמלחמה צריך לשפוך דם. ולפעמים פוגעים בחפים מפשע. ולפעמים גם חיילים שלנו נהרגים. אז עדיף מה? עדיף לעשות כל פעם מחדש הפסקת אש, והכל יהיה בסדר. בשביל מה לצאת למלחמה? לצאת למלחמה זה מאוד קשה. לצאת למלחמה זה כואב. לצאת למלחמה זה אומר שגם לנו יהיו הרוגים, לא רק להם. וגם אולי יגידו עלינו שאנחנו הורגים חפים מפשע, ילדים וזקנים. למה צריך להסתבר? אז אף אחד... הזקנים שמחים שגרשו את יפתח, למה? כי אז הוא לא מעורר פרובוקציות, הוא לא עומד ועושה הפגנות, מתי כבר תקעו בחמאס, ומתי נחסל את החמאס, ומתי נגמור עם החמאס, הוא וכל החברים שלו, הריקים האלה. הם היחידים שנלחמו כל מיני קרבות קטנים. אבל עכשיו, מה קורה עכשיו? עכשיו החמאס מכריז מלחמה. בני עמון מתאספים, נכון? הם צועקים, כתוב ויצעקו. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד, זהו, גמרנו, הם מודיעים שהם פותחים בקרב. מה אומרים זקני גלעד? הצילו, הצילו, חייבים מישהו שרוצה במלחמה הזאת, צריך מפקד שיוציא את העם למלחמה. אי אפשר, אי אפשר שסתם, אין לנו מישהו כזה. אנחנו בעד מה? שקט, הפסקת אש. אנחנו בעד הפסקת אש. יותר טוב שיהיה הפסקת אש ולא. אתה רואה למה טוב שהם לא באו עדיין? מעבירה שיעור בפוליטיקה. מזל שהבנות של רבין עוד לא הגיעו. לא, באמת, אני לא יכולה לעבוד את זה בכזאת פשטות. שיגיעו בסוף השיעור שלי. טוב, אתם שמות לב שפתאום הם מבקשים ממנו להיות לראש. אתם רואות שהם מבקשים ממנו להיות לראש? ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. יפתח מוכן להיות לראש. הוא רוצה להניג את המהלך הזה. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו עם אותו עליהם למה? לראש ולקצין. טוב. וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה. אז בעצם זקני גלעד מבינים שאין להם ברירה, הם חייבים לפנות אל יפתח, הם חייבים ישועה. עכשיו זה לא שאלה של הפסקת אש, עכשיו הולך להיות קרב אמיתי, ובקרב אמיתי חייבים לצאת. כן רוצים, לא רוצים. אתם מסכימים עם זה פוליטית, לא מסכימים עם זה פוליטית, נוח לכם, לא נוח לכם. אין מה לעשות. עכשיו הפסוקים הבאים זה דברים שיפתח שולח אל מלך בני עמון, אנחנו לא נקריא אותם עכשיו כי אחרת אנחנו לא, אני לא יודעת אם נצליח לראות את כל מה שאנחנו רוצות, אם נגמור את הכל אז אנחנו נוכל לחזור לדברים שהוא אומר. אני קופצת לפסוק כפתט, בסדר? אבל לפני שנראה את פסוק כפתט אני רק רוצה לחזור, סליחה, למה חז"ל אומרים על האנשים הריקים שהצטרפו ליפתח? לפני שאנחנו יוצאים איתו לקרב, מי זה באמת האנשים הריקים האלה? אז תסתכלו בבקשה במקור השלישי מהסוף. המקור השלישי מהסוף הוא אומר כך, אמר לרבה לרבה ברמרי, מנה המילתא דאמרי אנשי, מאיפה מקור הביטוי שאומרים אנשים מטייל ואז ילדיק לבישה גבי קינה דסרחי. אני אגיד לכם את זה בעברית, בסדר? מה מקור הביטוי שאומרים אנשים? דקל אגום שתו ליד עצי סרק. דקל שהוא אגום, דקל אתם יודעות שיש בו פירות, נכון? אבל אם הוא אגום, אם הוא לא רציני הדקל הזה, שותלים אותו דווקא ליד עצי סרק שאין להם פירות. אמר לי, דבר זה שנוי בנביאים, זה כתוב בנביאים, איפה זה כתוב בנביאים, שדקל אגום הוא שתו ליד עצי סרק, דכתיב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויהיו עמו. מי זה הדקל האגום ומי זה עצי הסרק? עצי הסרק זה אנשים הריקים. וחז"ל מגדירים את יפתח דקל אגום, הוא דקל, דקל זה עץ גבוה, רציני, חזק, עוצמתי, רוחות רעות שבאות לא מצליחות להפיל אותו, אבל יש בו איזה משהו אגום, ואני רוצה להשאיר את זה בסימן שאלה, מה הדבר שאגום בדקל הזה, בסדר? איזה בעיה יש אצל יפתח ואיך אנחנו נתגבר על הבעיה הזאת, אני משאירה את זה בסימן שאלה. טוב. אז קפצתי לפסוק כפתט. מלך בני עמון לא שומע אל דבריו של יפתח שמבקש שלא יהיה ביניהם מלחמה, ויפתח מבין שצריך לצאת לקרב. כן. אולי אם הוא לא מוציא פירות, אז אפשר. טוב, אז בואו נראה. פסוק כפתט, ותהי על יפתח רוח השם. על מי עוד כתוב שהיה לו רוח השם בספר שופטים זוכרות? אתם יכולות לך לרפרף. ספר שופטים, לפני, לפני יפתח. כן, הוא רוצה לראות אם הם נכנעים. עכשיו יש איתם איזה שיח, עד עכשיו לא היה איתם בכלל שיח ולא כלום. שילכו, לכו. תבינו שזה המקום שלנו ותרגעו. אני משערת שהוא ידע שבסוף זה מה שיהיה, אבל הוא עושה את זה כמו שצריך. קודם בודק אם נצא לקרב ואחר כך יוצא. אז על מי כתוב? על מי כתוב שהייתה עליו רוח השם? מי אמרה? מי אמרה? כן, על גדעון. איפה כתוב על גדעון? איפה מופיע גדעון בספר שופטים? בואו נראה מהר מהר. איזה פרק את? פרק ו' פסוק י' א'. זה רק ההתחלה, אנחנו צריכים למצוא את רוח השם. לא שמעת? יפה, בפרק ג', מי בפרק ג'? עתניאל בן כנז, קודם לגדעון. מה כתוב על עתניאל בן כנז? ותהי עליו רוח השם וישפוט את ישראל ויצא למלחמה ויתן השם בידו את קושן ראשותי. מה כתוב על גדעון? מי מצא על גדעון? נו? פסוק למד בפרק ו, ורוח השם לבשה את גדעון. מה זה רוח השם? הרמב"ם מסביר בספר מורה נבוכים שיש כל מיני מדרגות בנבואה. רוח השם, ותהי על יפתח רוח השם, זה מדרגה של אדם שקם להושיע את ישראל. זה לא שריבונו של עולם מדבר איתו, בסדר? זה מדרגה של אדם שמבין שעכשיו יש לו משימה להושיע את ישראל. זה רוח השם שמוזכרת גם אצל עתניאל וגם אצל גדעון וגם אצל יפתח. ואנחנו רוצות לשאול, אם קראנו שיפתח הוא דקל עגום, אז מאיפה בא רוח השם הזאת על יפתח? בסדר, אני משאירה את זה בסימן שאלה. ותהיה לפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. וידר יפתח נדר להשם, ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי ושלום מבני עמון, והיה להשם והעליתי הוא עולה. מה אומר יפתח? יפתח נודר נדר לפני צאתו למלחמה. אם אני אנצח את בני עמון, אז מה? אז מה? אז מה? הראשון שיצא מביתו, הוא הולך להעלות אותו עולם. מה יש לכם להגיד על זה? תמוע ברמות, אמרה הדר. תכתבו את זה אחרת. למה? מצוין, מצוין. למה זה תמוע ברמות? מי יצא? מי יצא? שואלת הדר, האם תצא כבשה? חזל שואלים הרבה יותר קשה. מה חזל שואלים? תסתכלו בבקשה במקור 9. באותה שעה כעס עליו הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אילו יצא מביתו כלב, מילא כבשה? או חזיר או גמל, יקריב לפניי? מה זה, מה משמעות הנדר? מה זה הנדר הזה? מה זאת אומרת שיפתח נודר נדר כל אשר יצא מביתי? אין לו וואטסאפ לשלוח, תקשיבו, עוד שתי דקות אני מגיע, תוציאו איזה כבש. זה לא הולך ככה. זימן לו הקדוש ברוך הוא ביתו שנאמר, והנה ביתו יוצאת לקראתו, אנחנו עוד נדבר על זה. אני קופצת למקור אחד לפני האחרון. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שלושה שאלו שלא כהוגן. לשניים השיבו כהוגן, לאחד השיבו שלא כהוגן. מי שאלו כהוגן? אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם, מה הוא ביקש? שיהיה לו סימן על רבקה, נכון? קיבל או לא קיבל? קיבל. ושאול בן קיש, והיה האיש אשר יקנו יאשרנו המלך עושר גדול ואת ביתו ייתן לו, ואם איזה עבד ינצח את גוליית גם הוא ייתן לו את ביתו, אבל הוא גם קיבל. השיבו כהוגן ונזדמן לו דוד. אבל מה קורה? הכל בסדר, זה לא נראה לי, זה לא נראה לי תקיף. יפתח הגלעדי דכתיב, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי יכול אפילו דבר תמה? איך אתה יכול לדור דבר כזה? השיבו שלא כהוגן, נזדמנה לו ביתו. אז אנחנו רגע נניח את ביתו של יפתח, אנחנו נגיע אליה, כי היא המרכז של כל הסיפור פה. אבל קודם נראה מה קורה. בסדר, אז אנחנו מבינות שיפתח נודר נדר שלא כהוגן. מה? לא בסדר. הוא עושה מעשה שהוא לא בסדר, לא נודרים כזה נדר. כן. גם בן אדם יכול לצאת, נכון? מי יצא מהבית שלך? מה, אתה מגדל תוקים וארנבים ושפנים? מה? מי יכול לצאת מהבית שלך? והשמועה שניצחתם במלחמה יכול להיות שהיא תגיע לפניך. מה זה לדור את הנדר הזה? הרבה נדבר
לשם עקדת יצחק.
עקדת יצחק ריבונו של עולם אומר לאברהם מה זה? זה משהו ככה.
אבל
הרבה נדבר
יכול לדור נדר שהוא לא כהוגן, אם רוח השם בדיוק
יגבשה לה. אז זהו, אז אמרתי שאלה, תזכרו את רוח השם הזאת, שננסה לברר מכוח מה היא הופיעה, ומול, גם מול הנדר, וגם מול מה שאמרו עליו, שהוא דקל הגוף.
לא, גם מול הבת שלו, מה הבת שלו עשתה?
ומה עם הבת שלו? מה איתה? בסדר, אנחנו תכף נגיע אליה. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בה, ויתנהם השם בידו. הוא מצליח במלחמה, הוא באמת גיבור חיל. ויקם מהרוער ועד בוא החמינית 20 עיר ועד אבל קרמים, מכה גדולה מאוד. אתם מבינות? ש18 שנה הם עשו לנו צרות קשות, 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 ואף אחד לא עשה להם כלום, ויפתח מצליח לחסל אותה מכה גדולה מאוד, ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. קנייה גמורה. אז הוא מצליח במלחמה. ובזקני גלעד ידעו ממי לבקש. הוא לוחם טוב, החיילים שלו הולכים אחריו, והוא מנצח. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו. והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן עובד. כשיפתח מגיע הביתה, ביתו היחידה יוצאת לקראתו, איך היא יוצאת לקראתו? בתופים ובמחולות. מזכירה לכם ישו? כן, את מרים ואת נשות מצרים. יש ישועה מאוד מאוד גדולה, אז יוצאים בתופים ובמחולות. ויהי חיראותו אותה ויקרא את בגדיו ויאמר אהה ביתי הכרעה הכרעתני ואת היית באוכריי ואנוכי פציתי פי על השם ולא אוכל לשוב. מה יפתח עושה? זועק. על מי הוא צריך לזעוק? על עצמו. מה זה אהה ביתי? מה היא קשורה? מה זאת אומרת? שמעתי שניצחת, יצאתי, שמחתי.
הוא
כואב מאוד, הוא קורא, נכון, אבל זה לא היא עשתה, זה הוא עשה. מה יש לכם להגיד על המינים? ואנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב. אפשר להתיר נדרים, שמעתם פעם על התורה?
כן, את מואר זה הרבה עקיף ש...
נכון.
נכון.
נכון, אפשר להתיר נדרים. מה צריך בשביל להתיר נדרים? כן, מישהו, תלמידי חכמים, גדולים. עצומים, עליונים, בסדר. זוכות גם בעל הבית מהדרום, זוכות שהוא הלך להתיר את הנדר, אל חבריו מהדרום, זוכות? כשהוא רצה לשלם לפועל, אפילו שהוא הקדיש את כל נכסיו לשמיים, יש דבר כזה. למה הוא לא מתיר את הנדר? סימן? שאלה. ותאמר אליו, אבי, תקשיבו מה היא אומרת לו, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. מה אומרת בת יפתח לאבא שלה? אני מבקשת שתקיים את הנדר. מתי בן אדם אומר אני מבקש שתקיים את הנדר? סימן שמה? סימן שהיא ידעה על הנדר הזה. הרי אם היא לא הייתה יודעת, היא גם הייתה ברגע הראשון מזדעזעת, נבהלת, לוקחת זמן לחשוב. לא, היא מיד עוצרת אותו. היא אומרת לו, אני מבקשת ממך שתקיים את הנדר. אם היא ידעה, זה אומר שהיא בחרה לצאת. איך היא יוצאת? בתופים ובמחולות.
אבל מי אמר שהיא ידעה מה
נדר? הוא אומר לה, הוא אומר לה. אחרי חרדתני ואת היית באוכלי, הוא אומר לה, זהו, אני צריך להקריב אותך לעולם. היא אומרת לו, אתה הולך לעשות את מה שאמרת. נברר מה זה, נברר מה זה. תודה. אז קודם כל אנחנו מבינות שהיא שם. היא אומרת לו, אני מבקשת ממך, תעשה את מה שאמרת.
אבל אם היא ידעת אמרת שהיא התאבדות,
בוא נברר מה זה. נברר מה זה, ואתם מבינות שהיא שם. זה שהיא יוצאת, היא יוצאת בתופים ובמחולות, והיא יודעת לאן היא הולכת.
אבל לא יודע, אבל היא יודעת לפני שיודעת מה הנדר.
לא, היא אומרת שיודעת.
אני לא אומרת כלום, זה הנביא אומר.
אז זה מדהים.
הנביא אומר שברגע שאבא שלה, אבא שלה זועק, אבא שלה קורא את בגדיו, היא מבינה שיש פה אסון מבחינתו. והיא אומרת לו, אבא, אני מבקשת שתעשה את זה. בן אדם שאומרים לו, תקשיב, אני נדרתי להעלות אותך לעולה, הוא לא תוך שנייה אומר, כן, כן, תעשה את זה. הוא, קודם כל הוא מזדעזע, הוא נתקף לפחדים, או אחר כך הוא יושב וחושב מה נכון ומה אמיתי. הבת של יפתח, היא חיכתה לאבא שלה. היא חיכתה לאבא שלה והיא אומרת לו, וזה מה שאתה הולך לעשות. מיד היא אומרת לו את זה. פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, נקודה. אולי יש לו. לא, זה נראה שהיא יודעת. מה זה אחרי ש... היא לא כלום, היא ישר אומרת לו. ישר, כן. אין הפסקה, אין רווח, אין שום דבר. תכף נראה. אבל ככה זה נראה. בוא נראה.
אני לא מבינה למה הבית שלו במצפה.
למה מה?
הבית שלו במצפה. הוא לא
אומר בארץ אחרת. אבל הם החזירו אותו, אז. כן, החזירו אותו, כן. כשראו שצריך אותו, החזירו אותו. ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה. הרפה ממני שניים חודשים, והלכה וירדתי על ההרים, והבקיע על בתולי אנוכי ורעותיי, ויאמר לך, היא אומרת, אני מבקשת ממך חודשיים, ללכת להרים ולבכות. על מה לבכות? על זה שהיא לא תתחתן אף פעם, ועל זה שלא יהיו לילדים, ועל זה שהיא לא תמשיך את החיים שלה כמו שכולם ממשיכים. אז קודם היא הייתה בתופים ובמחולות, ועכשיו היא אומרת, אבל אני גם צריכה לבכות על זה. כלומר, יש פה אצל בת יפתח שמחה ועצב. שמחה על מה? על מה השמחה? על הניצחון, שסוף סוף הכרענו את האויב. סוף סוף יצאנו לקרב. אבל יש גם כאב גדול. כאב על מה? על כל מה שהנערה הזאת הולכת להפסיד בחייה. זה מזכיר לכם משהו, הכאב והשמחה האלה? שבוע על זה, שבוע שעבר. ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, גם בשבוע שעבר היה יום אחד שבכינו ויום אחד ששמחנו. ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלכי ורעותיה, ותב כל בתוליה על ההרים. ואם מקץ שניים חודשים, ותשב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש, ותהי חוק בישראל. מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה. אז קודם כל, סליחה שזה לא מצולם בדף הזה, אבל אני רוצה להקריא לכם מה אומר הרלווג על המשמעות של של המילים ויעס לה את נדרו. מה זה ויעס לה את נדרו? אז אומר הרלווג, אני צריכה לצלם את זה בדף במחילה. ידמה שעשה לה יפתח בית מחוץ, לא ראתה אדם בו ולא אישה, וישבה שם, זולתי ארבעה ימים בשנה. כלומר, היא הייתה חיה במקום מבודד, הוא לא העלה אותה באמת לעולם, אבל זה כמו להעלות לעולם. היא כאילו לא ממשיכה את החיים הרגילים. היא נמצאת במקום מבודד, וארבעה ימים בשנה, הריאות האלה, החברות האלה באות להיות ביחד איתה. גם הרד"ק אומר ככה, גם הרד"ק אומר שעשה לבית והכניסה שם, והייתה שם פרושה מבני אדם ומדרכי העולם. אז מה המשמעות של הדבר? מה קורה? מה אנחנו לומדות דרך הנדר הזה? ואיך זה קשור באמת למלחמה, איך הנדר הזה של יפתח ומה שקורה עם בת יפתח זה קשור למלחמה. אז אני רוצה רגע לחזור לאויב, בסדר? האויב שלנו זה בני עמון. כן. לעלות לעולה זה להקריב, היא מקריבה את כל חייה, היא כאילו לא ממשיכה את חייה, היא לא חיה עם בני אדם, היא לא מתחתנית, היא לא יולדת ילדים, היא בודדה. זה כמו לעלות לעולה.
זה לא
לעולה? בוודאי. זה לחיות ולא לחיות, להיות בעולם הזה ולא לחיות. כן, תכף נשאל את זה, כבר שאלנו, נכון? מה עם מטרת הנדרים? אבל זה קשור לכל התקופה, אז בואו נראה רגע, אני רוצה להתחיל באויב, כי האויב זה סימן לבעיות שלנו, נראה מי זה האויב ומתוך זה נחזור לעם ומתוך זה נחזור לנדר ומתוך זה נחזור בחזרה לבת יפתח. אז אני במקור החמישי בדף, אני לא אקריא את כל המקור, גם אתם יכולות לרפרף במהירות, אבל בני עמון זה צאצא של לוט, בסדר? אחרי הפיכת סדום והמורה, הבנות של לוט בטוחות שכל העולם חרב, שלא נשאר אף אחד, שהן חייבות ללדת בנים מאביהן, למרות שזה גילוי עריות, כי פשוטו, הן חושבות שהן מצילות ככה את המציאות, והבת הבכורה יולדת את מואב, ומואב שמו על שם המעשה שהוא נולד מהאב הזה, בעזרת השם נלמד על מואב, כשנלמד על רות בעזרת השם, אבל מואב זה ביטוי לאומה שהיא כולה 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 עסוקה ביצריות ובתאוותנות הפרטית שלה, והבת הצעירה שחזל מסבירים שהיא יותר צנועה מאחותה, היא יולדת את הבן שהיא קוראת לו בן עמי, הוא אבי בני עמון עד היום. אז בני עמון זה צאצאים של ביתו של לוט, שגם הוא נולד מגילוי עריות, והשם שלו מעיד שהאומה הזאת עסוקה במה? באומה, בעם, בסדר? בני עמון זה מלשון עם. אז זה שתי אומות, עם הרבה הרבה עוצמות, עם הרבה הרבה כוחות, האומה האחת עסוקה בעוצמה של הפרט, והאומה השנייה עסוקה בעוצמה של העם, של הלאום, של האומה.
רק בעם שלהם?
כן, רק בעם שלהם. זה העניין שלהם בעולם. איפה רואים את זה בהמשך ההיסטוריה של בני עמון? אז קודם כל, לעבודה זרה של בני עמון קוראים מלקום. מלקום זה מלשון מלכות, מלך. זאת אומרת, מלך יש רק שיש עם, אם אין אומה אין מלכות. אז גם העבודה זרה שלהם שייכת לזה. והדבר הנוסף שאני רוצה שנראה פה במקור השישי, מסופר על דוד המלך בספר שמואל ב', שכשהוא נלחם בבני עמון, הוא לוקח את הכתר של המלך שלהם. תסתכלו במקור השישי, ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה, ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. דוד, כשהוא פוגש את הכתר של מלך בני עמון, הוא לוקח את הכתר הזה לעצמו. למה? כי הכתר הזה הוא ביטוי למלכות, כן? בני עמון מבטאים את הכוח של המלכות בעולם, דרך האומה שלהם, בסדר? זה בוודאי היה אצלם בכתות, בשפלות, אבל זה איזה צד שקיים בתוכם. וחז"ל אומרים שכשרצו לבדוק אם מלך מבני דוד הוא ראוי למלוכה או לא ראוי למלוכה, מה היו שמים לו על הראש? את הכתר הזה. זה מה שכתוב במקור השביעי, אמר רב יהודה, אמר רב, עדותי לבית דוד שכל הראוי למלכות הולמתו, וכל שאינו ראוי למלכות אינו הולמתו. מי שרוצה להיות מלך מבית דוד בודקים, האם הכתר הזה יושב בדיוק על הראש שלו?
אבל אין דבר, לא לקחת את
השאלה לשני שבעת העממים? לא, רק שבעת העממים, אנחנו מחרימים הכל, אבל למה אסור לקחת את השאלה? בטח שמותר. יש פרקים שם על דוד, שהוא מספר שמחלקים את השלל, לומדים מזה, שמחלקים את השלל גם למי שנלחם וגם למי שנמצא בעורף, בטח שלוקחים שלל. אז מה זה בני עמון? בני עמון זה ביטוי ללאומיות, לכוח של הלאומיות, לערך של הלאומיות, למה זה חיים שלמים של אומה. לא שלמים, מה זה חיים של אומה? למה המפגש שלנו עכשיו הוא דווקא עם בני עמון? אמרנו שאין לנו מפגש עם לאומים, אם זה לא שיעור בשבילנו, אם זה לא ברור בשבילנו, זה לא סתם. זה שבני עמון דווקא הם אלה שמתנכלים לנו ומצרים לנו, אנחנו צריכים להילחם נגדם. אז יש פה כמה דברים. קודם כל, עם ישראל נמצא במצב הפוך, הפוך, הפוך מלאומיות. אמרנו, כל אחד בוחר איזה עבודה זרה שהוא רוצה. לא אחת, לא שתיים, לא שלוש, הרבה יותר. אנחנו פזורים במרחבי כל מיני שיטות של עבודה זרה, מתנקרים לפנימיות שלנו, אנחנו גם עוזבים את השם וגם לא עובדים את השם, זוכרות? אז זה נקודה ראשונה. אנחנו בכלל לא חיים כמו לאום. אנחנו עוזבים מפה ומשם ומשם ומפה. זה נקודה ראשונה. מה הנקודה השנייה? אנחנו לא מוכנים לקום ולהילחם באויב, נכון? אז אנחנו נכנסים למקלטים כשיורים עלינו קסמים, ואנחנו, איך קוראים לזה? לאלה שהם תופסים את ה... כן, ואנחנו מפזרים כיפות ברזל בכל הארץ. מה לעשות שזורקים 700 טילים, קצת קשה לתפוס את כולם. אנחנו מפזרים כיפות ברזל, אנחנו כל הזמן עושים הפסקות אש, כי אנחנו לא רוצים להילחם, אנחנו לא רוצים להילחם. למה להילחם? והדבר השלישי, אנחנו לא מקבלים את האחר. איפה לא מקבלים את האחר? איפה ראינו בסיפור שלנו שלא מקבלים את האחר? שכשאבא של יפתח נולד לו בן מאישה שהיא לא מאותו שבט, אז מה עושים? מגרשים אותו. עם ישראל לא חי כמו אומה. עם ישראל לא חי כמו לאום. עם ישראל, כל אחד חי את עצמו, סדר לעצמו את החיים, הכל סבבה, הכל טוב, וגם כשלא טוב, אז אנחנו איכשהו מנסים לסדר את העניינים. חסר לנו ראש, נכון? זקני גלעד הם מתלבטים אם באמת אנחנו צריכים ראש או לא צריכים ראש, אולי עדיף שזה יהיה קצין, קצין זה פחות מראש, רק איזה מפקד כזה, אבל לא באמת מישהו שככה יוביל את כולנו. אבל בני עמון מכריחים אותנו, בני עמון מכריחים אותנו שנתכנס ביחד. בני עמון יוצאים נגדנו למלחמה ואומרים לנו בלי מילים, תקשיבו, אתם אומה, אתם לא יחידים פזורים לכם בכל מיני מקומות ושכל אחד ידאג שיהיה לו שקט. אתי לא נגע בי, אז זה לא קשור אליי. האויב לא הגיע עד אליי, זה לא קשור אליי. לא. בני עמון, כן? הבירור שלנו מול בני עמון זה שאנחנו אומה. ואומה צריכה לחיות כאומה. לא כל אחד צריך לחיות רק את עצמו. לא בעבודה זרה, ולא ביחסים בין אנשים, ולא בקרבות, לא. אז מה קורה? איך אנחנו מנצחים? מכוח מי באמת אנחנו מנצחים? מכוח מי? תחשבו שתי דקות. מה אתם אומרות? מכוח מי? מכוח בת יפתח. למה לבת יפתח אין שם? למה לא קוראים לה בשם? למה קוראים לה בת יפתח? כי בת יפתח היא ללא שם. היא מוכנה להיות ללא שם. והיא מוכנה להקריב את כל החיים שלה בשביל מה? בשביל שבאמת אבא שלה ינצח במלחמה. זאת אומרת, הרוח הזאת שקיימת בתוכו זה גם מכוח ביתו. ביתו אומרת, אני מוכנה בשביל הקרב הזה להעביר לעם ישראל שיעור. איזה שיעור היא מעבירה לעם ישראל? שלפעמים בן אדם צריך לוותר על הפרטיות שלו. לפעמים בן אדם צריך להגיד לעצמו, אני בשביל האומה הזאת מוכן למסור את חיי, מוכן למסור את הנפש. וכשחיילים יוצאים לקרב או למערב או לקו או לא משנה לאן, הם יודעים באיזשהו מקום שיכול להיות שהם לא יחזרו הביתה, יכול להיות. וזה כואב, וזה קשה. והיא בוכה, חודשיים ימים היא בוכה עם ריאותיה על זה שנגמרו לה החיים, על זה שהכל נגמר, על זה שאין המשכיות. אבל היא יוצאת אל אביה בתופים ובמחולות, והיא יודעת במודעות, בוודאות גמורה, שאת החיים שלה היא מסרה. למה היא יוצאת בתופים ובמחולות? כי שווה לה, שווה לה להעביר לעם ישראל שיעור, שכדי להיות אומה אנחנו צריכים להיות מוכנים למסור את הנפש. אנחנו מוכנים לתת הכל. אנחנו מוכנים, כמו שהרמב״ם אומר, שכשאדם יוצא למלחמה, אז הוא צריך לשכוח את אשתו ואת בניו, והוא צריך שלא ירח לבבו, יהיה קשה במלחמה ויהיה כואב, וצריך לשפוך דם, ואולי זה הדבר הכי קשה בעולם, וגם יכול להיות שמישהו אחר ישפוך את דמך ואתה מוכן. כן. לא, קודם כל, זה מעשה שהיה מפורסם, כן, כתוב, מימים ימימה. כתוב, ותהי חוק בישראל, כלומר, זה לא מעשה שנשאר שלה. זה דבר שהופץ לכל האומה. זה משהו שהיא לימדה את כולם. והימים האלה, שמימים ימימה תלכנה בנות ישראל, לתנות לבת יפתח הגלעדי, ארבעת ימים בשנה, זה כל בנות ישראל היו באות. זה היה איזה זמן כזה, שכולם היו באות לבכות את הצער, ואת הכאב על על המסירות נפש הזאת. יש ימים של צער ויש ימים של תופים ומחולות, ובת יפתח משלבת בתוכה את שניהם. בת יפתח אומרת, אני יודעת שזה כאב עצום עצום עצום, ואני יודעת שאני הולכת לוותר על הכל, ובשביל מה נולדתי? בשביל להתחתן, בשביל לגדל משפחה, ובשביל לחיות ולהופיע את עצמי. והיא יודעת שעל כל זה היא מוותרת, אבל היא אומרת, אני חייבת שהאומה תעבור את הבירור הזה, ומכוחה הם גם מנצחים. והרוח השם הזאת היא קשורה לזה. יש משהו בתוכה שהיא נותנת את הכל, אבל היא אומרת, אם ניתן את הכל, אז נוכל לחיות כאומה, ואם לא ניתן את הכל, אז לא יהיה כלום.
אבל למה יפתח לא מופיע?
יפתח לא שם, יפתח לא שם. בסופו של דבר, זה שחזל אומרים, יפתח הוא גיבור חיים, ויפתח הוא רוצה להילחם בבני המון, אבל עד המקום הזה של הכלליות ושל הלאומיות, ושל הכוח של האומה, ושזה משימה אומתית, לשם הם לא הגיעו. הם גם נלחמו, האנשים הרקים האלה נלחמו איתו. אבל לא מהמקום הזה, ממקום אחר. שזה מעצבן וזה כואב, ונמאס לנו להיות פריירים ממקומות כאלה, שגם זה גם איזושהי מדרגה יותר ממה שהיה בגלעד. אבל כן, כן, אבל זה לא עד הסוף. צריך, כדי לנצח במלחמה הזאת, צריך את בת יפתח. ובת יפתח אומרת, אנחנו לא נצליח לחיות עד שלא נהיה אומה. ולהיות אומה זה אומר למסור את הנפש, ולמסור את הנפש זה אומר לפעמים לגמור את החיים. לגמור את החיים. נכון, אבל היא יודעת שזה מכוחה. היא יודעת שהיא מעבירה את השיעור. עכשיו היא מעבירה את השיעור.
אבל השיעור שהיא
יודעת אחרי שהיא מפוקחת. נכון. אבל זה לא משנה הזמן. היא שם. היא זה שהיא יוצאת אליו. והיא יודעת שהיא הקורבן. כולם יודעים שהיא ידעה שהיא הקורבן. היא אמרה, אני הולכת להיות הקורבן הכללי של המלחמה הזאת, אני יודעת. אני הולכת להיות את זה, ואני עושה את זה בתופים. כי היא ידעה את זה לפני, היא יודעת את זה לפני, היא מתכננת לצאת. כשהוא יבוא, זה מה שאמרנו. היא מיד אומרת לה, אתה הולך לעשות את זה. תשאלי אותו, מה, איך, מה בדיוק חשבת, מה? לא, 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 אתה הולך לעשות את זה. היא שם, היא שם. והיא נותנת כוח. ולכן אין לה שם. מה זה אין לה שם? היא הרבה יותר גדולה מהשם שלה. היא כולה כלל ישראלית. היא הרבה יותר מאיך שקראו לה בשם הפרטי שלה. היא ברגע שנהייתה, נכון, כתבתם, הרוגי מלכות, אין כל בריאה, יכולה לעמוד עם חיצתה. זה משהו אחר. בשנייה שהם עושרים את הנפש, אז גמרנו. אז הם כבר לא פרטיים, אז הם כבר לא מישהו בין מישהו, או מישהו עם שם משפחה, או מישהו עם כתובת. לא, הם משהו אחר, הם, 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 הם עם ישראל כולו. וזה השיעור של בת יפתח, וזו הסיבה שלכן אנחנו עומדים מול המון. כי המון אומרים לנו, אתם צריכים להיות אומה, אתם לא יכולים להישאר פירורים, פזורים, עסוקים בטוב שלכם ובנחמד שלכם ובנעים שלכם. אין, נגמר. ובת יפתח עושה לנו את המלאכה, וכמובן החיילים וכל מי שהצטרף למלחמה הזאת גם קיבל מהכוח הזה. אבל בסופו של דבר זה הכל מכוחה. ואני חושבת שזה באמת מחובר לימים האלה. שיש לנו הרבה תופים ומחולות ותודה גדולה על על הישועות, ויש גם הרבה צער על 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 חיים שנקטפים, על על דברים שיכלו להתרחש ולא מתרחשים. אבל בת תפתח שלמה עם זה, בת תפתח היא שם. זה ברור לה שזה מה שצריך לעשות, ולאורך כל הדורות. תראו, פה זה מלחמה, בסדר? במלחמה, שוב, הרמב״ם אומר חד משמעית, אדם צריך לשכוח את המשפחה. אתה יוצא למלחמה על חייהם של ישראל, אתה שוכח את זה. אחר כך בחיים אנחנו גם צריכים להיות, לא רק, כן, גם החיים זה כל מיני מלחמות, כן? של הטוב ברע, של האמת בשקר. כל אחד קובע לעצמו, נכון? ראינו אתמול את רחל ורבי עקיבא. שרחל היא כמו בת יפתח כמעט, נכון? היא חיה את חייה בריחוק מבעלה, והיא מוסרת את הנפש, היא מוותרת על הכל. משהו שרבי עקיבא יצמח והיא כולו עליבא דרבי עקיבא. אבל אמרנו, אני לא יודעת כמה רחל היו לאורך כל הדורות, אבל כל אחד צריך לקחת מרחל ומבת יפתח את מה שהוא יכול לקחת ולהגיד, אני לא אהיה רק אחת שעסוקה בעצמי, מה טוב לי, מה נעים לי, מה כיף לי, מה מסתדר לי, אלא אני מוכנה גם לעשות דברים קשים. כל אחד, לפי דרגתו, מקומו, מעשיו. כן.
למה
זה לא מאפשר
לה לאבד את כל זה?
זה השיעור. נכון, אבל אחר כך זה עוד ברורים. יש פה המון המון ברורים שאנחנו עוברים. ספר שופטים זה הכל ברורים. ברור אחר ברור אחר.
אבל הברור שיהיה...
חייבים לעבור את הברור הזה דרכה.
אבל הוא לא נמשך. אני רוצה להמשיך להיות מפוזר.
הוא לא נמשך. הוא הולך ומוסיף עוד מדרגה של ברור ועוד מדרגה של ברור ועוד מדרגה, וצריכים כל הברורים האלה להיפגש. ספר שופטים, את יודעת, זה בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אתה צריך ברורים. מה? כדי שנצא מאיש הישר בעיניו יעשה. אם אתה, הכל טוב, יש לך בית, יש לך נחלה, יש לך שדות, יש לך קרמים, יש לך מקצוע, יש לך זה, מה אתה צריך יותר מזה? מה זה מעניין? אומה, מה זה מעניין? אדמה, מה זה מעניין? מסירות נפש? לא מעניין. יש הכל, הכל טוב. לא פשוט העולם הזה. בעזרת השם, שנזכה להתנהג יפה, בעזרת השם.